מבקש להקדיש את השיעור לזכרו של צבי פנחס, וצבי פנחס בן יצחק יעקב מנדלסון, שהיום היה יום פקידתו. נכנסים לספר שמות, חומש השני, מה זה טוב? לחומש השני, נוציא חומשים, זה חומש חדש. בשיעורים הראשונים תמיד בכיתה, ספרים חדשים, זה ככה עם מעטפות מיוחדות. חומש חדש, ולא ניכנס עכשיו, למרות שהוא חומש שממשיך ישירות יותר מבחומשים אחרים. אני לא רוצה להקדיש לזה זמן, כי אני רוצה להיכנס לנקודה. בעצם הרי כל הפרק הראשון כבר נכתב בספר בראשית. לא כל הפרק הראשון, כל הפתיחה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל הרשימה הזאת, 70 שירדו מצרימה, מופיעה בפרשת ויגש, נכון? שם עצרנו ודיברנו בפרשת ויחי בעצירה על כל עניין יעקב והברכות, על יעקב והברכות, ואנחנו חוזרים בעצם להמשך של ספר בראשית. עד כדי כך שיש מן הראשונים, ומעריך בזה הנציב בעמק דבר בהקדמתו לחומש, הבהג נתן שמות לחומשים, והשתמש בשמות הידועים בספר ויקרא, תורת כהנים, בספר במדבר, חומש הפקודים, בספר דברים, משנה תורה, בספר בראשית, ספר בראשית או ספר הישר, ולספר שמות, חומש השני. חומש השני זה מה שנקרא בראשית חלק ב'. ומהרבה מאוד בחינות, למרות שזה לכאורה לגמרי לגמרי שני דברים, כי עכשיו אנחנו לא באבות, אלא אנחנו יוצאים למצרים, אבל בעצם זה חלק ב' של ספר בראשית. אנחנו מתחילים בחלק ב' של ברית בין הבתרים. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. אנחנו מתחילים להיכנס עכשיו לכל הבפועל של ספר בראשית. הבכוח והבפועל. זה חומש השני. זה חומש השני מאוד המון כיוונים, ואחד מהם, שנראה צדדי, בו אני רוצה לעסוק הפעם. הוא ככה נקודה אחת שנמצאת בפסוק אחד, אבל כיוון שבשבוע שעבר בפרשת ויחי עסקנו ביעקב ולא נראינו בכלל בסיפור הברכות, דרך נקודה אחת בפרשת שמות אני חושב שנרוויח גם עוד משהו מהברכות, כדי שלא נצא מהם פטורים בלא כלום. בפרק ד' מתחיל משה רבינו לצאת ממדיין. אני מדלג על כל הפרשות הארוכות שבהזדמנויות קודמות עסקנו בהן, ותמיד צריך לעסוק עוד ועוד ועוד. ההתחלה והסנה ומדיין וההגעה והמבקשים את נפשו של משה ובת פרעו. אני מגיע לפרק ד' להליכה של משה רבינו ממדיין חזרה למצרים. ובכל ההליכה הזו אני רוצה לגעת בנקודה מאוד צדדית לכאורה. וילך משה, פסוק י"ח, שישי בפרשת שמות, וילך משה וישוב אל יתר חותנו. זה מופיע אחרי כל השיחה הארוכה עם הקדוש ברוך הוא, עד שבסוף משה רבינו מקבל על עצמו את דין השליחות. ויאמר לו אל לחנה ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר אדוני אל משה, במדיין לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. החלק הכי פחות מעניין הוא מה שבו אני רוצה לעסוק, החמור. מטה האלוהים כבר עושה לנו טעם של להיכנס עכשיו לכל פרשת המטה, כדי שישאר טעם של עוד, נשאיר את זה לשבועות הבאים. האנשים המבקשים את נפשו, המלחמות הפנימיות, המאבק מול מצרים, אני רוצה לעסוק באמת באמת רק בחמור. ומה שמביא אותי לעסוק בחמור הוא רש"י. לכאורה זה ממש רק חלק מהתפאורה, כלומר מי שיצטרך לעשות מזה מחזה, את עניין החמור באמת ישים מאוד מאוד בצד. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים. את רש"י שמלמד אותנו כל פעם מחדש, ובשיעורים בזמן האחרון אנחנו מנסים ככה קצת קצת להתחקות אחרי רש"י, שמלמד אותנו תמיד שלא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא, רש"י כאן מפתיע אותנו במיוחד. על החמור, פסוק כף. חמור המיוחד. חמור המיוחד. באנגלית זה unique donkey, נכון? חמור המיוחד. הספיישל חמור. הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק, והוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו, שנאמר, אני ורוכב על חמור. מישהו פעם שאל אותי, מאיפה יודעים שהמשיח יבוא על חמור לבן? וחשבתי שהוא רציני, אבל אז הוא הסביר לי שזה פשט. הוא אומר, תראה, החמור הזה, זה שאברהם אבינו רכב עליו. אחרי זה משה. אחר כך המשיח. מה אתה חושב שהוא לא יהיה לבן? איזה צבע אתה רוצה שיהיה לו? הוא החמור. והאמת שהוא הרבה יותר לבן ממה שהוא חושב. כי מקור דברי רש"י, רש"י פשוט רצה לצמצם לנו קצת את הפזם של החמור דנן. ומקור דברי רש"י הם בחז"ל, בפרקי דרבי אליעזר, בפרק למד א', ושם הנוסח הוא כך. הוא החמור בן, יש לו ייחוס, הוא החמור בן האתון. שנבראת בין השמשות, הוא ותיק מאוד, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. הוא החמור שרחב עליו משה רבינו למצרים, שנאמר ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור. הוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו. נו, לבן אמיתי. ראשית, מה מביא את רש"י להגיד את זה בכלל? מה קשה לו בפסוק? אז יש מהפשטנים מי שאומר, היי הידיעה. וירכיבם על החמור. זה לא מוכרח. וירכיבם על החמור שהיה לו. היי הידיעה, לא, זה לא קושי כל כך גדול בפשט. נדמה שמה שקשה לרש"י, מופיע במפורש בחז"ל. אתם תראו כמה החמור הצדדי שלנו תופס מקום מאוד מאוד חשוב. ואני כבר אומר לכם, אני מוטרד מהחמור כבר שבוע. לא מהחמור של משה, אלא מהחמור של ויחי. מישהו שם לב שהחמור הוא הנושא המרכזי של הברכות? יהודה הוא גור אריה. נכון. והוא קורא רובץ כאריה. אבל מה הפעילות שהוא יעשה כשהוא יהיה למשיח? אוסרי לגפן עירו. עוד מעט, תחזור לפסוקים. ולסוריקה בני אתונו. מלך המשיח, אנחנו נראה עוד מעט את הפסוקים. יבוא ויאסור, יקשור לגפן את עירו, את העיר. ולסוריקה, שם נרדף לגפן, את בן האתון. מה? זה המסר? זה מה שהוא יעשה בעולם. אוסרי לגפן עירו, זה כמו איזה פסוק שאומר, הוא יחנה את האוטו במגרש. אגב, איך קושרים חמור לגפן? הגפן מזמן, תיקח אותו או הוא אותה. אוסרי לגפן עירו, הפשט הפשוט זה לקשור, לאסור, לגפן את העיר. ולסוריקה בני אתונו. כולנו דפוסים ביהודה האריה. אבל לא ביהודה חמר. החמור גרי, סליחה? אני לא שומע. בני אתונות צחורות שהם מכובדים. על הלבן, על הלבן, על החמור הזקן. בני אתונות, אתה אומר שכבר מהצד, מהבית זה כבר. כן, צחור. אז החמור הזה, וזה יהיה חמורו של המשיח. נדבר על העני ורוכב על חמור עוד מעט. אבל רש"י מתקשה פה בפשט הרבה יותר קשה. כל החלק הזה בפסוק מיותר. הוא לא רק מיותר, הוא מוזר. מאיפה אני יודע? הגמרא במסכת מגילה בדף ט' מספרת על תרגום השבעים, שתלמי המלך ביקש שיתרגמו את התורה ליוונית. על פי חז"ל, אגב, תרגום התורה ליוונית היה בח' בטבת, בשבוע שעבר. בשמונה בטבת היה תרגום התורה ליוונית, והוא מופיע כיום תענית במגילת תענית. הגמרא במסכת מגילה מביאה דוגמאות של דברים, הרי תלמי כינס 70 זקנים, זה היה נס, שכל 70 הזקנים כיוונו ביחד לאותו תרגום. והם עשו שינויים ממה שכתוב בתורה במכוון, כדי שלתלמי לא יהיו טענות ומענות ושאלות ועוד כל מיני דברים אחרים. כך למשל, כבר בפסוק הראשון, במקום לכתוב בראשית ברא אלוקים, הם כתבו כולם, ודעה אחת, אלוקים ברא בראשית, כדי שלא יבוא ויטען שתי רשויות הם. רוב הדוגמאות הן בדוגמאות מאוד עקרוניות, מאוד מאוד עקרוניות. זכר ונקבה בראם, זכר ונקבה בראו, כל הרעיון של הנסירה, של הזכר והנקבה, דוגמאות מאוד מאוד יסודיות. אחת הדוגמאות היא הדוגמה הבאה. על הפסוק, וירכיבם על החמור, הגיעו כל 70 הזקנים למסקנה. וזה הנוסח במסכת מגילה בדף ט', וירכיבם על החמור, תניא, מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים והכניסם ב-72 בתים, אני מדלג על הכל, ונתן לכל אחד ואחד לכתוב את התורה, וכולם כיוונו לאותו דבר, ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עיצה, והסכימו כולן לדעת אחת, וכתבו לו, ושם מתחילות הדוגמאות, ובענייננו, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על נושא בני אדם. זה יותר צמחוני. זה באמת לא יפה, זה לא חמורי, נושא בני אדם. מסביר רש"י במקום, ותוספות במקום מסכימים עם רש"י, אומרים את אותם מילים, שלא ישאל תלמי, לא יכלו לארגן למשה סוס? גמל. א' ב'. עכשיו, זה לא יכלו למשה. כך לוקח משה את אשתו ואת בניו? זה היחס, הדרת נשים. משה לוקח את אשתו על חמור? טוב, גם הבנים, אז אולי זה לא... אבל... חמור מאוד, חמור מאוד. אז כך, יפה מאוד. המהרשה, אגב, אומר שם בחידושי אגדותיו, בחידושים שלו, מהרשה נפלא. המהרש"א אומר, וירכיבם על החמור, והם אמרו וירכיבם על נושא בני אדם, לא כי היה טוען תלמי, לא היה לו גמל. אלא תלמי היה מרגיש מיד שיש כאן מסר. זה מה שרש"י רוצה להגיד. ואז מה היה צריך להגיד לו? הוא החמור של בין השמשות? הוא של אברהם אבינו? הוא של משה רבינו? הוא של המשיח? את זה הוא לא היה יכול להבין. כך אומר המהרש"א. וכדי לא להיכנס לזה, כתבו וירכיבם על נושא בני אדם. זאת אומרת, על פי המהרש"א הייתה הסכמה של 72 איש ברוח הקודש, שזה מחוץ לבית ספרו של תלמי. זה סוגיה לבית ספרנו. אנחנו צריכים ללמוד על החמור המיוחד שלנו. ואז מה שמביא את רש"י לעניין הוא לא ההי הידיעה, כלל יפה בהבנת פשוטו של מקרא, אלא התוכן, הצורך בכלל בפסוק, אבל לא הצורך למה זה כתוב, אלא המוזרות של הפסוק גם היא נקראת בעיה בפשוטו של מקרא. מה שתלמי היה שואל, כמו שרש"י ותוספות אומרים, הוא שאלה לגיטימית. וירכיבם על החמור, כך מרכיבים את אשתך ואת בניך ממדיין למצרים? ואגב, שאלה אחרונה, לפני שניכנס לכל הסוגיה הזאת. אני עוד לא מבין, אני רוצה להיכנס, להבין את המשיח הרוכב על החמור, את אברהם הרוכב על החמור, את החמור של בין השמשות, החמור שמופיע פה. אגב, ההי הידיעה נמצאת רק פה, כי בפסוק של אברהם אבינו כתוב, היחבוש את חמורו, שם אין קושייה, ולכן רש"י שם לא אומר את זה. בפסוק על המשיח כתוב, אני ורוכב על חמור. כלומר, מי מגלה בעצם שכל החמור הזה זה החמור המיוחד? הפסוק שלנו. ההי הידיעה מופיעה אצלנו. כלומר, זה שהחמור ההוא והחמור הזה הם אחד, את הציר הזה מחבר החמור שלנו. ועכשיו הדבר הנפלא. אברהם חובש את חמורו, ואהבה מקלקלת את השורה, ולכן הוא לא נותן את זה לנערים לעשות, והוא חובש את חמורו, מובן. האני, המשיח, רוכב על החמור. על חמור. משה רבנו לא רוכב על חמור. הוא מרכיב את אשתו ואת בניו על החמור. לא הוא רוכב על החמור. אתם יודעים מי היו אשתו ובניו של משה? הערה בסוגריים, אחרונה, מרתקת מאוד, סתם חומר למחשבה, ואני מקווה שנוכל להיכנס גם לזה בהמשך הדברים כשנדבר באמת באמת רק על החמור. כי זה עומק אדיר. אתם יודעים מי היו אשתו ובניו של משה? אני הולך להגיד משהו שישמע מוזר מאוד. ישנה מחלוקת מתי מגיעים ציפורה ושני בניה. הזמן הרשמי שהם מגיעים שוב זה בוישמע יתרו, נכון? ואז הוא מגיע עם ציפורה ושני בניה. ישנה מחלוקת, ורש"י מביא את הדברים, והראשונים נחלקים. אם הם הגיעו קודם מתן תורה, או שהם הגיעו לאחר מתן תורה. תחזיקו טוב. משה רבינו שמוציא את ישראל ממצרים, פונה לעם שלם ואומר לכולם, כולכם הייתם במצרים. חוץ ממי? חוץ משני הילדים שלו. ואם הם הגיעו רק אחרי מתן תורה, אז הוא אומר לכולם, כולנו היינו במתן תורה, חוץ ממי? חוץ משני הילדים שלו. זו סוגיה מרתקת לתת עליה את הדעת. רק הילדים של משה רבינו הם עולים חדשים, או יורדים חדשים ממדיין למצרים. הילדים של משה רבינו היו היחידים בדור ההוא שהם בעצם כמונו, הם היו צריכים להרגיש כאילו יצאת ממצרים. אתם מבינים? כלומר, כל החברים שלהם לא אמרו כאילו. כשלמדו בכיתה, הם כולם אמרו יצאנו ממצרים. רק שני ילדים אמרו כאילו. היו צריכים להרגיש את זה בגוף ראשון. רק אישה אחת הייתה צריכה להגיד כאילו. אותם הוא מרכיב על החמור. לא רוכב, אלא מרכיב. אז מי זה החמור הזה? אני רוצה ברשותכם להגיע לסיפור החמור הזה מפרשת ויחי. בוא נקרא רגע את ברכתו של יעקב ליהודה שקראנו אותה אתמול בשבת. ממנה נחזור אחר כך בעל פה לסיפור העקידה לאברהם, ומשם לחמורו של המשיח, אני ורוכב על חמור. אבל לפני שניכנס לדברים של ברכתו של יהודה בפרק ממתת, פסוק ח', יהודה, אתה יודוך אחיך, נקרא, ואני מתנצל אם זמני היה איתי, אז הייתי נותן את זה אולי ככה בצילום בפנים, אבל אני אקרא חלק מהדברים שאומר המהר"ל מפראג בהרחבה רבה מאוד מאוד על החמור שלנו. חמור זו סוגיה מרתקת. הוא החמור בן האתון שנברא ערב שבת בין השמשות. הוא החמור שחבש אברהם אבינו בדרכו לעקידה, משה רבינו והמשיח. אלה שלוש הדמויות. והוא נברא ערב שבת בין השמשות. והנה תמצא דברים, אני אומר בעל פה מבפנים, מהמהר"ל. המהר"ל בגור אריה על התורה בפרשה שלנו, והמהר"ל מעריך בזה יותר בגבורות השם בספר על יציאת מצרים. והנה תמצא דברים באברהם ובמשה ובמלך המשיח, השילוב של שלוש הדמויות האלה, בסדר? שהציר שלהם זהו סיפור החמור, מה שלא תמצא בשום בריאה. ונתייחדו בדבר מעלה, יש להם ייחוד. כי באברהם תמצא התרוממות וגדולתו על כל הנמצאים, שנאמר אצלו כי אב המון גויים נתתיך. והוא אב לכל העולם, לא כמו שאר האבות, יעקב או אפילו יצחק, עד שהייתה מעלתו ומדרגתו בהתרוממות מגיעה למעלה מן השמיים, אברהם. למעלה מן השמיים. כדכתיב, ויוצא אותו החוצה. אתם זוכרים את הפסוק? אברהם מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, כה יהיה זרעך. ואז הוא רוצה שהוא יספור את הכוכבים, זוכרים? אז כתוב שם, ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים. שואל רש"י, ויוצא אותו החוצה, למה אי אפשר מהחלון? למה הוא צריך לצאת החוצה? מה קרה? ויוצא אותו החוצה. הבט נא השמיימה, אומר רש"י, הבטה זה תמיד מלמעלה למטה. הבט משמיים וראה. אומר רש"י, אברהם על השמיים מסתכל מלמעלה למטה. ויוצא אותו החוצה, ראה אברהם בהצטגנינות שלו שהוא לא מוליד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנינות שלך. דבר אחר, הוציאו מחללו של עולם. הוא למעלה מהעולם, הוא למעלה מהגלקסיה, הוא למעלה מהתפיסה שלנו. ודרשו רבותינו ז"ל שיגביהו למעלה מן הכוכבים. הכוכבים על כל מערכת השמש מתארים את היותנו כפופים למערכת הזמן. אבל אברהם הוא למעלה מזה. לכן משה רבינו עליו השלום היה בהתרוממות זו, שהרי נאמר במשה גם כן, אתם זוכרים במכת הברד, נטה את ידך על השמיים. נטה את ידך על השמיים, במכת החושך. נטה את ידך על השמיים והיא חושך. ודרשו רבותינו זל והביאו רשי בפרשת וערה, המהר"ל אגב, הוא זה שצועק כל הזמן, רשי הוא פשוטו של מקרא, ולכן הוא מביא רק את הפשט. והביאו רשי שהגבירו למעלה מן השמיים. ומלך המשיח הוא מתרומם עוד, שנאמר, הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא מאוד. בישעיהו בפרק נ"ב, הפרק על המשיח, הנה ישכיל עבדי ירום ונישא מאוד. ואמרו במדרש תנחומה, ירום מאברהם, שנאמר בו הרימותי ידי לאל עליון קונה שמיים וארץ. ונישא ממשה, שנאמר בו שאהו בחיקך. כאשר תאמר אליי, שאהו בחיקך, כאשר יישא האומן את היונק. וגבה גבה ממלאכי השרת. וכן יהיה מלך המשיח לעתיד במהרה בימינו, שכל האומות נותנים שי לו. עוד רגע ניכנס לפסוקים. עד כי יבוא שי לו. וכאשר תדע כל זה, אז תתבונן במה שאמרו, שהחמור שרחב עליו אברהם הוא החמור של ערב שבת בין השמשות וכו'. כי ראוי לך לדעת שהרכיבה נאמרת על התנשאות ורוממות, כי הרוכב הוא מתנשא על. וכיוון שאלו היו מתרוממים ומתנשאים, כתבה התורה אצלם לשון רכיבה. ואמרה בזאת הרכיבה שהיא על החמור דווקא, לטעם עמוק מאוד. למה דווקא חמור? וזה תדע, בעבור שאין במין הבהמות הטמאות שהוא מיוחד למצווה, אלא החמור, פטר חמור. זה פרשת בו. זוכרים את ההלכה? צריך לפדות בכור אדם, צריך לפדות בכור בהמה טהורה, ואם נולד לך בעדרך פטר חמור, מה צריך לעשות? תפדה בסה. רק פטר חמור, זה לא דין, אסור לפדות בהמה טמאה. בהמה טמאה לא חייבת בפדיון. אבל חמור יש לו ייחוס. לחמור יש ייחוס. וזו הסיבה לדעתי שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך מחייכים מסביב לחמור. החמור מצחיק אותנו. אני לא מכיר אף אחד שקורא לילד שלו חמור. לא בגלל שלא קוראים על שם חיות מאות. רב דוב, זה מזמן רבר, רב אריה, הם לא בדיוק חיות טהורות. לא מכיר רב חמור. חמור זה שכם בן חמור. חמור, חמר, חמור. זה עושה לנו חמור. זה לא מדהים. הוא הבהמה הטמאה היחידה שהוא מיוחד למצווה כמו החמור. שהרי אצלו פטר רחם נוהג, מה שאין כן בשאר בהמות מאות. ומפני שהייתה רכיבה זאת מיוחדת, והיא רכיבה על העולם והטבע. זה רכיבה מעל העולם ומעל הטבע, והחמור מבטא את זה יותר מכולם. אנחנו רק מתחילים, עוד שנייה. ואלו השלושה היו רוכבים על הטבע. הכל דברי המהר"ל מפראג. בשביל זה לא היה ראוי שיהיה החמור הזה מסדר העולם הזה, ולכן הוא לא נברא בששת ימי הבריאה, אלא ערב שבת בין השמשות. זה לא חמור, זה לא משהו ששייך למערכת הטבע. לא זה שרוכב עליו, גם החמור עצמו. בחמור עצמו יש איזשהו יסוד שהוא נראה הכי נמוך מהכל, חמור, הכי בהמת מאה שיכולה להיות, המקסימום חומר שיכול להיות, מקסימום חומר שיכול להיות, ורק בו יש פדיון פטר חמור. והוא נברא ערב שבת בין השמשות, לא הוא. מה שהילדים אומרים, אמא שלו, האתון. הוא החמור בין האתון. אגב, אתם יודעים איך כתוב ביחזקאל, איך יקרא שער הכניסה לבית המקדש השלישי? שער העיתון. א' י' ת' ו' נ'. השער הכניסה יקרא השער, או הגענו אל האתון. געגענו. כשנזכה להיכנס, ניכנס דרך שער העיתון, לא עיתון בעין. זה כשנצא משער העיתון, ניכנס לשער העיתון באלף. אז נגיע לשם. וברש"י בפרשת ויחי הוא מביא את האפשרות, ואונקלוס מביא מיד בתרגום, ולסורקה בני אתונו על שם שער העיתון. ואוסרי לגפן עירו זה עיר. אבל מצד שני, אוסרי לגפן עירו זה העיר שלו. מי היא העיר של המשיח? ירושלים. והוא קושר את הגפן, את כרם בית ישראל, לעיר שלו. אז העיר זה החמור או ירושלים? האתון זה האתון או שער הכניסה המזרחי לבית המקדש השלישי? ובשביל זה לא היה ראוי שיהיה החמור הזה מסדר העולם הזה, שאם היה מסדר העולם לא היה רכיבתו על הטבע, שאין לומר על כל מי שרוכב על חמור שהוא רוכב אבל על הטבע. יש חמורים שכן נולדו פה. אבל במה שהוא נברא בין השמשות של ערב שבת, בזה מתגלה מה שיביאו לעולם אברהם, המרומם על השמיים, משה, שכבר עושה את זה לא לו, אלא לאשתו ובניו, הכי מזוהים איתי, גם אני רק כאילו יצאתי ממצרים, והמשיח, שיבוא עני ורוכב על חמור. וזהו שאמרו בפרקי דרב לייזר, הוא החמור, הוא וכו' 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 וכו'. וכמובן, בסוף הוא אומר, ואין הפירוש שהחמור היה חי זמן רב כל כך לגבי ההוא עם הסיפור על החמור הלבן. ואין הפירוש שהחמור היה חי זמן רב כל כך. אלא, תשמעו את הביטוי של המהר"ן, נפלא, שבבין השמשות, מה קורה בבין השמשות? מה זה ערב שבת בין השמשות? בבין השמשות זה הזמן שהאדם בתוך מסגרת הטבע לא יכול למגדר אותו, לא יכול להגיע אליו. זה הזמן של הספק שאנחנו עושים אותו קודש. זה הערב שבת בין השמשות. אלא שבבין השמשות הוא שם בכוח העולם להוציא את הרכיבה הזאת אל הפועל. אתה יודע, עולם, מה תפקידך? אתה לא מבין את הכוח שלך. בבין השמשות הוא שם הכוח, היכולת הזאת, הכוח העל מובן בכלל, להוציא את הרכיבה על הטבע אל הפועל. לשלימותה היא תגיע כשיופיע אותו אני ורוכב על חמור. כי עניין רכיבה זאת הייתה עניין אלוקי מאוד, שהיא ההתעלות על העולם. זהו פירוש דברי החכמים. עד כאן פסקה מדברי המהר"ל על סוגיית החמור, על השלבים שלו. אני רוצה ללמוד את הסוגיה הזאת מהברכה ליהודה. מהברכה ליהודה בעיקר מהפסוק הזה, כי שם הדברים הופכים להיות כל כך מובנים. את הדברים הכל כך מופלאים אני רוצה ללמוד דווקא דרך פירושו המדהים, הנפלא, הפשטני כל כך של הרב הירש, זכר צדיק לברכה, על הברכה הזאת. יהודה, אתה יודוך אחיך. הערת סוגריים אחרונה. החמורים תופסים מקומות מאוד מעניינים אצלנו. כשיוסף שולח את האחים, הוא שולח איתם, מה? 10 חמורים. שם מופיע ביטוי מאוד מעניין בפסוק. אתם זוכרים? הוא שולח אותם, אומר להם, אל תרגזו בדרך, על זה דיברנו בשבוע שעבר. נכון? אל תרגזו בדרך, על ההשגחה, על מה זו הדרך, על רשעים מלאים חרטות. הזכרנו את הדברים בשבוע שעבר. כשהוא אומר להם את הדברים, מה הוא שולח לאבא? הוא לאביו שלח, כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. זה מה שצריך לשלוח לאבא? ולאביו שלח, כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. אז לפסוקים של יהודה. יהודה, אתה יודוך אחיך. אנחנו לא נלמד את כל הפסוקים עכשיו של יהודה, כי זה מחזיר אותנו לברכה של יהודה. אני רוצה לעסוק בחמור, אבל נגיע אליו לאט. ידך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה. ולא כמו שקוראים בטעות, מטרף בני עליתה. מטרף, פסיק, בני עליתה. כי מטרף זה יכול להיות או מסיפורו של יוסף, או מסיפורה של תמר. קרא רבץ כאריה וכלבי מי יקימנו. אני בשנייה אחת רק אומר כאן את מה שרשי אומר בהרחבה. הדימוי של יהודה הוא לאיזו חיה? לאריה, אבל לאריה הזה יש כמה שלבים. הוא מתחיל בתור גור. נכון? גור. מגור הוא הופך להיות לאריה, ואחרי זה הוא כבר קרא רבץ כאריה, וכלבי מי יקימנו. האריה והלוי. רשי אומר שבתחילת דרכו של דוד, כאן מנבא יעקב על כל התקופות של יהודה, בתחילת דרכו של דוד הוא גור. הוא גור כאשר הוא עדיין אצל שאול. הוא גור אריה. הוא לא מלך, הוא גור אריה. הוא שר הביטחון. הוא גור אריה. אחר כך הוא מולך והוא הופך להיות האריה. אבל הוא לוחם. אחר כך קרא רבץ כאריה. רביצה זה כבר תמיד מה מבטא? שלווה. נמר עם גדי ירבץ. רביצה מבטא שלווה, נחת. קרא רבץ כאריה וכלבי מי יקימנו, אומר רשי, זה כבר בימי שלמה. הכל שלום, הכל רגוע. ודווקא אז מגלים את גבורתו של האריה. כי כשאתם מסתכלים על ה-National Geographic, לא האריה רץ אחרי האימפלות, הנמר רץ, הטיגריס. יש טורפים אחרים שרצים. האריה מה עושה? רובץ. הוא מנהל את העסק באצילות. יש פה מלך, וצריך לדעת להתנהג אל מלך כמו שמתנהגים. מי שבסביבה לא כדאי לו. האריה נח. אני לא יודע מה המצב היום, אבל פעם, כשגן החיות התנ"כי עוד היה באזור הזה, רק הזקנים זוכרים, היינו נמצאים שם כל הזמן, ליד תנובה. אז היה שם שלט על האריה, אבל זה היה אריה ירושלמי זקן, שהוא ישן 20 שעות ביממה. עכשיו יכול להיות שזה היה השפעה ירושלמית, אבל כך אמרו שהאריה ישן הרבה, אני זוכר אותו, אני הייתי חבר טוב שלו כי הוא לא עשה כלום. אבל האריה רובץ, האריה מולך, האריה לא... ועכשיו בקרא רבץ כאריה וכלבי מי יקימנו, מתואר, אומר רשי, האריה המולך בשלום שכל העולם מקבל אותו. שלמה שבימיו יש שלום והמלך שהשלום שלו וכו'. לא יסור שבט מיהודה, אחרי שהוא דיבר על דוד ושלמה, הוא בא להגיד לא יסור שבט מיהודה. זה מאוד חשוב, כי מיד אחרי שלמה מתחיל הערעור על ממלכת בית דוד. נכון? ירובעם. וכשמתחיל הערעור על ממלכת בית דוד, אז יש פה הודעה, לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו. עד כי יבוא שילו ולא ייקט עמים. אני אומר רש"י בקיצור, בלי להיכנס, מה זה שילו? לא להתבלבל, זו לא שילו הגיאוגרפית ודאי, למה? כי שילו הגיאוגרפית שייכת בכלל לנחלה אחרת לגמרי, יוסף, נכון? או אפרים או סוף בנימין. צפון בנימין, אפרים, היא בכלל לא שייכת לאזור. אז יהודה לא קשור לשילו. לכן עד כי יבוא שילו, פירושו עד כי יבוא למלוכה שלו. או בצורה אחרת, אומר רש"י, עד כי יבוא השי שיביאו לו. מי יביאו לו שי? כל מלכי העולם מתואר בתהילים איך יביאו שי למלך המשיח. עד כי יבוא שי לו. יש רק קושי אחד. נו, איזו אות? היי. תשימו לב ללשון הנקבה לא רק פה, אלא שימו לב לזה בכל הברכה. עד כי יבוא שילו. בהי. זה לשון נקבה. נכון? ההי עושה נקבה. שלה כאילו. ולא יקהת עמים. ולא יקהת עמים. עוד נחזור עוד מעט למושג יקהת עמים. אבל מה זה לדעתכם יקהת עמים? מה פירוש יקהת עמים? רש"י אומר אספה. מה המילה הכי קרובה למילה יקהת? כהה. כהה לא בכף אלא בקוף. יש זווית חדה ויש זווית כהה. נכון? יש ברזל חד ויש ברזל כהה. יקהת עמים, אומר רש"י, אספת עמים, והאמת שבעברית זה לא מסובך. כשיש חידוד בין לאומים, כשיש חידוד, אז אין אספה. האספה יכולה להיווצר כשאתה מה? כשאתה כהה יותר. נכון? כשאתה יודע לעגל פינות. החוד לא מאפשר אספה. יש שלב שבו יהיה איזה משהו כזה, שבו תהיה אספת עמים כזאת, הכל ייראה אולי אותו דבר, איזה מין כפר גלובלי קצת, משהו ככה, יקהת עמים. העממיות תיקה. הלאומיות, הלאומים, הייחודים, ההגדרות הייחודיות תיקהנה. עכשיו אני מגיע לעניין שלנו. ואז יופיע מי, כבר לא דוד וכבר לא שלמה, אלא אז יופיע אותו זה שנאמר עליו, עני ורוכב על חמור. אוסרי לגפן עירו, ולסור ריקה בני אתונו. כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. רש"י מסביר בגדול, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו, יש למלך הזה כרמים. אם הוא יכול לקשור לגפן את העיר שלו, אגב שוב, עירו באלף, בהי או בוו? עירו. עירו בהי, למרות שזה היה צריך להיות עירו בוו. זכר, אבל זה עוד פעם נקבה, כמו שילו, בהי. נשים לב לזה עוד מעט. אוסרי לגפן עירו, יש לו קרמים משלו, והוא קושר את החמור לגפן, דבר שמתאר דבר מופלא, עוד רגע נדבר עליו, והאושר יהיה כל כך גדול, שהוא כיבס ביין לבושו, כשהוא ילך הוא יהיה אדום, כמו יין, מהענבים. כלומר, הענבים יהיו פשוט, ימלאו לו את הבגדים, אי אפשר יהיה ללכת, אבל, ואז לא יצטרכו מים, יחפשו במים, יחפשו ביין. בביטוי של עושר. כיבס ביין לבושו. ובדם ענבים, סוטו. רש"י דן במקור של המילה, אבל סוטו זה המעיל שלו. אגב, זה בא מאנגלית. סוט. ואחרי הבדיחה, זה לא בא מאנגלית, יש עוד כמה מילים באנגלית שכנראה או שזה בא מאנגלית, או שבאנגלית זה בא מאיתנו. וזה סתם. סוט, טור, וכולי. חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. על פי רש"י, הקרמים, השדות, המשטחים שלו, כשתסתכל זה יהיה צבעים של אדום לבן. ההרים, העיניים, הרים נקראים עיניים, נכון? החרמון הוא העיניים של המדינה. ההרים נקראים העיניים. ההרים הגבוהים יראו עם אודם כמו שיקור עם עיניים אדומות. כך מסביר רש"י. הם יהיו אדומים מרוב ענבים, מרוב גידולים. כשאתה תסתכל, אתה תראה לבן, הכל לבן, עדרי צון לבנים. כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. נחזור אלינו. תגידו לי, את זה לא תרגמו ה-70 לתלמי. כי מן הסתם הוא לא הבין את זה כל כך. אבל אחרת הם היו מתרגמים גם את זה. אין למלך המשיח סוס? אין לו איזה קרקרה לבוא עליה? ואין לו חנייה מתחת לבית? הוא צריך לקשור את החמור לגפן? זה כמו ילד עם אופניים בערך. אוסרי לגפן עירו? בפירוש שני רש"י אומר, אוסרי לגפן עירו, לעיר אחד, יצטרכו, על כל גפן יצטרכו עיר. זה יהיה רמת היבול. לכמות של עץ אחד יצטרכו חמור. על כל גפן יהיה חמור צמוד לעץ. כי היבול יהיה כזה שהסקים שהחמור יכול לקחת, והוא יכול לקחת הכי הרבה. ואילו הפשטות אוסרי לגפן עירו, הוא קושר את הגפן, הוא קושר את העיר לגפן שלו. אתם מבינים גם מה זה מתאר. החמור מתאר בהמת מסע. החמור גם מתאר בהמה של שלווה, של שלום. הסוס הוא בהמה של מלחמה. אתם נכנסים לאווירה רגע, תיכנסו לאווירה של הפסוקים, היא אווירה מדהימה. בגדיו של המלך אדומים, אבל לא מדם. בגדיו של המלך אדומים מענבים. אין לו עורבות של סוסים. כשכולם מגדלים סוסים, הוא מגדל אתונות. יש לו חמור. את החמור הזה הוא קושר לגפן. מי שרץ ישר לממשל של הגפן וישראל, שילך לשם, אני עדיין בגפן הפשוטה. את החמור הוא קושר לגפן. הוא חי את האדמה ואת החיים ואת המציאות, והוא בא, אתם זוכרים, אחרי שתוארו מקודם כבר דוד ושלמה. בזמנו של שלמה הכל היה נפלא, נכון? הוא קרא רבץ. אם היה מלך שכולם הביאו לו מתנות, זה היה מי? זה היה שלמה. זוכרים? מלכת שבא? לשלמה הייתה רק בעיה אחת. שבמקום לגדל חמור הוא גידל מה? הרבה סוסים. הוא היה בטוח שאמרה התורה לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה, והוא ירבה סוסים, אבל הוא יודע לא להשיב את העם מצרימה. מה הסיפור הזה של המלך המשיח? הפסוק בזכריה מתאר את המלך המשיח, שהוא הפסוק שקראנו עכשיו. זה אני ורוכב על חמור. תשמעו את הפסוק, פסוק מדהים. גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים. ממה? זכריה. ספר זכריה, פרק ט', פסוק ט'. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושה הוא. אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. אתם שמים לב? צדיק ונושה הוא. מי? המלך. אני דווקא ציפיתי שאם יבוא מלך, הוא צריך להיות צדיק ונושה, או צדיק ומושיע, לא? המלך צריך להיות המושיע, לא? המשיח צריך להושיע. מתי יבוא המשיח ויושיע? אתם שומעים את המהפכה? זאת מהפכת עולם. הרי כולם מחכים למושיע. זוכרים אריק מלך ישראל? מי יושיע אותי מהגלות שלי? אתם יודעים מי הוא משיח השם? משיח השם הוא רוח אפינו. הוא פה בפנים. הוא לא צדיק ומושיע, הוא צדיק ונושה. אתם יודעים למה הוא נושה? כי הוא צדיק. והוא יראה לי איך אני יכול להיוושע בעצמי. הוא יגלה לי איך אפשר להיות צדיק ונושה. הוא לא יבוא על סוס. זה יהיה החידוש. יהיה יום שלעולם כבר יימאס מהסוסים. יקראו ליום הזה יקהת עמים. החידודים יהפכו כבר למאוסים. ואדם פתאום ירגיש שהוא באיזה קהיליה. היום כשאומרים לילד מודרני קהילה, הוא משוכנע שמתכוונים לאיזשהו פורום בצ'אט. הקהיליה הבינלאומית. מאיזה קהילה אתה? קהילה סקוידש. זה עצוב מאוד וזה גם טוב, יש בזה שני צדדים, צריך להבין את הצדדים שבזה. ואז יגיע רגע שבו יופיע מלך לעולם, שהעולם יביא שי לו. ובמקום שהוא יופיע בצורה מאוד 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 גברית, זכרית, עם סוס מלחמה ודם על הבגדים, הוא יופיע עד כי יבוא שילה בהי. אני קורא לכם מילים בודדות מהרב הירש כאן, מילים מדהימות. הנה יעקב חוזה את המשיח, ואיך הוא רואה אותו? את גואל האנושות, את מכניע העמים. הוא רואה אותו לא רכוב על סוס, אלא רכוב על בן אתון. החמור הוא בהמת מסע, והוא מייצג תמיד את עושר השלום. את האמיצות הלאומית בשלום, בעושר. בניגוד לסוס המייצג את הכוח המלחמתי. כך יוצא החמור מכלל הבהמות הטמאות, כדי לסמל במצוות פטר חמור את קדושת כל הרכוש המטלטל. בצעדי השקט ובטח יישא החמור את האדם ורכושו. גם מלכות ישראל לא תמצא את ביטויה בסוסים. למלך ישראל נאסר להרבות סוס. עיקר בחירתו איננה אפוא למטרות מלחמתיות. זהו האמצעי. לפיכך מופיע כאן המלך העתיד לגאול את ישראל והאנושות, והנה הוא רכוב על עירו. בני אתונו. שני קווים בולטים כאן ביחס לאחרית הימים. מלך האנושות אינו רכוב על סוס אלא על חמור, הוא בא איפה כמלאך של שלום, ובית הוא אוסר את בהמתו לגפן. אם אפשר לאסור לגפן את העיר, הער והעז, אותו להתפתחות העצומה של הטבע. איזה חוסן של גפן שאפשר לקשור אליו עיר. הגפנים שאני מכיר אצלנו במגדל, ויש הרבה, אם אתה קושר עיר לאחד מהם, כל העסק הולך בשנייה. זה מחזיק אולי תרנגול. עיר קשור לשם זה אף. ולאושר ושפע שאין למעלה מהם. שפע בברכה עד בלי די של הטבע, ושלום בעולם האנושות, אלה הם שני הסימנים המציינים את אחרית הימים בפי כל הנביאים. וישיג לכם די שאת בציר, בציר ישיג את זרה ונתתי שלום. כל עוד לא הושבה בהימת השלום על קנה וכבודה, ומנהיגי האדם רכובים על סוסי מלחמה. כל עוד אין אוסרים את הבהמות לגפנים, רחוקים אנחנו מאוד מאוד מההתחדשות המיוחלת של הטבע ועולם האנושות. ועכשיו הוא חובר לפסוק, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור. אין הוא מושיע. זה פילי פלאות. אין הוא בא להושיענו. הוא רק בא ללמדנו בדוגמתו, היאך אנחנו נבשה. הרי הוא צדיק, ועל כן הוא נושע. אין הוא אלוקים, המושיע, אלא הוא אדם שכל כוחו בצדקו. ולמען צדקו יושיענו השם והביאנו לידי ניצחון. נוסף על כך הוא אני. תשמעו, זה ביטויים מדהימים. אין לו תקציב משלו. שמעתם פעם על שר בלי תקציב? וזה הייחוס שלו. ובסופו של דבר אין הוא גיבור מלחמה, אלא רוכב על חמור. הוא מביא את השלום ואת השפע, מה שבא על ידי ביטוי על ידי החמור, ועוד יותר על ידי העיר בין האתונות. הוא מזכיר פה את רוכבי האתונות הצחורות. עירו, שילו, הכל בלשון הקיבה. מפני שבקץ הימין את כוח יהודה יתוש כנקיבה. הוא יקום לפתע ויהיה לאיש. ורק אז לאומתו יפשטו הגויים את הרגל. אך אם כי יתחזה כאיש, הרי הוא נשאר ענב וצנוע. ואוסר לגפן עירו ובדם ענבים סוטו גם אחרי שכבש את העולם כגבר. ובכוחו הגברי הסתפק לאסוף את עושר השלום. הנה בקווים מועטים, כותב הרב הירש, זה דברים מדהימים, נצטיירה לפנינו תמונה כה גדולה. אני ורוכב על חמור. במילים ממקום אחר. החמור, בעולם שלנו, הכל נתפס הפוך. מאז שאני ילד קטן, הביטוי חמור גרם, קוראים את הביטוי חמור גרם? גם צריך להגיד אותו במוזיקה נכונה. חמור גרם בא להגיד חמור גרם. חמור אבא של חמור. וזה שני פסוקים אחר כך ביששכר. אבל רש"י מסביר שחמור גרם פירושו שפשוט החמור, הגרם, גרם זה עצמות. והמבנה שלו הוא כזה שפשוט יש עצמות. ולכן הכי נוח לו לשאת מסע. ראיתם פעם חמור מתלונן? הוא בכזו שמחה מקבל את התפקיד שלו להיות בטל אל הרוכב עליו. אם היה לו שם בשר כזה וקרס מסודרת, אז הוא היה אומר שפה קצת לא נוח לו, וכאן קצת קווץ', כאן הוא צריך קצת לנוח, ופה מחר, מחרותיים הוא ישתלב, היום הוא צריך לישון. אתם יודעים מה זה חמור גרם? זה חמור גרם. מסתדר לנו רב דויב, רב אריה, רב חמור, לא מסתדר. וטוב שלא. כי אין לו תקציב וגם אין לו תואר. אל תתנו לו, אחרת הוא יתקלקל. ולמעלה מזה, יש חמור בין האתון של ערב שבת בין השמשות, ששם קיבלנו את הכוח לחיות בעולם ולרכוב עליו. שם קיבלנו את הכוח להגיע לעולם שבו אפשר יהיה לבוא עם מלך שישיב את כל העולם כולו אל המקור שלו. המלך הזה ירכב על החמור שנברא ערב שבת בין השמשות, לא בתוך העולם, הוא ירכב על הכוח של האדם בעולם להופיע אין סוף. זה מופת שאי אפשר להבין אותו. האם יש בכלל סיכוי יום אחד שהעולם ייצר מציאות שבה האדם לא נופל מהעולם אלא רוכב על העולם? הרי על זה אנחנו מדברים תמיד. אבל זה נתקע בגלל בעיות תקציב. מתי יופיע מלך בלי תקציב? למה שלמה הוא נתקע? כי הוא אמר שאם הוא כבר הביא שלום לכל העולם, אז למה לא לקחת את בת פרעה וגם איזה סוס? ואז נפלנו ונפל העולם איתנו. אתם שומעים את הברכה ליהודה? יהודה אומר יעקב, תשמע בן יהודה, תשמע משיח. שלמה נפל, אל תיפול כך. הוא קרא רבץ כאריה והביאו שי לו. אבל הוא הרבה סוסים, והוא לא אסר לגפן עירו. ואז חזרנו למצרים. אתם מבינים, כדי לצאת ממצרים צריך לרכב על חמור. אבל אתם יודעים מה ההבדל בין משה לבין אברהם והמשיח? אברהם מכין את החמור הזה. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. מה היה באותו בוקר? באותו בוקר הולך אב המון גויים לבטל ביטול גמור את עצמו לאלוקות. להראות שיש בעולם יצור סופי. שהוא אינסופי. את החמור הזה לא יכול לאסור אף אחד אחר. אף נער לא היה יכול לעמוד באהבה הזאת, שמקלקלת את השורה. הוא חובש את חמורו. הוא לוקח את החמור בין האתון של ערב, בין השבת, בין השמשות, ומכשיר אותו כדי שהוא יוכל להתחיל להופיע בעולם. זאת עקדת יצחק בן אברהם. עכשיו מגיע התפקיד של משה. משה עוד לא מגיע לזמן שבו הוא רוכב על החמור. משה נותן לנו את הכוח לרכב על החמור. העולם עוד לא הגיע לרכיבה על החמור, משה צריך ללכת ולהחזיק. אתם רואים את התמונה של משה הולך ממדיין למצרים? הוא מחזיק את החמור, כמו אליעזר עם הגמל ורבקה. הוא מחזיק את החמור כדי ללמד אותנו שיום יבוא ונרכב על החמור. את מי זה אותנו? את שלושת היהודים שלא היו בהר סיני. את שלושת היהודים שלא היו במצרים. את הילדים האלה של משה, שלפעמים אנחנו מחפשים אותם ושואלים עליהם שאלות. אנחנו הילדים של משה. אתם יודעים מה התפקיד של משה? לא לרכב, אלא למשות. הוא צריך להכין את העולם למשיח. שיוכל לרכב. איך מכינים עולם למשיח שיוכל לרכב? עם תורת משה. עם משה אמת ותורתו אמת. לכן רק אצלו מופיעה ה' הידיעה. ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור, והוא מתחיל ללכת אל מצרים. עד שיבוא המלך המשיח, שלא יהיה צדיק ומושיע, שיפסיק כבר להיות איזה בלוף של אלוהים אדם, של אלוהים אחרים, של בשר ודם, מדומיין, מדמיין, חולה מחלות אלוהיות. עד שיבוא צדיק שכל עניינו הוא שבצדקו הוא נושע.
כל כוחו הוא להיות כלום.
אתם מבינים מהי ההצדעה של עם ישראל לבהמה הטמאה שנקראת חמור כשפודים אותה? למה פודים בחור? כדי להגיד לבחור, אדוני, איך אומרים בישראלית? למה מי אתה? פי שניים, בחור. אתם יודעים מה זה הבחור של ימי המקרא? אתם יודעים מי זה קין? אתם יודעים מה זאת בחורה? הבחור שלנו צריך להיפדות מזה. הוא צריך להיבטל. הוא צריך לחיות במציאות. הוא לא כהן. אבל אתם יודעים שהבחור לפני חטא העגל, הוא כן עובד בקורבנות. אבל מצד שני הוא גם שייך למציאות והוא נוחל נחלה. במקום אחר קורא לו הרב הירש, בעם ישראל יש קדושים, שזה שבט הכהנים, יש פדויים, שזה היהודים הרגילים, ויש קדושים פדויים שהם פדויים קדושים. יש כאלה שנאמר בהם קדש לי כל בכור, וכל בכור אדם בבניך תפדה. הוא יכול במיניאטורה במיניאטורה ליפול בזכיחות הדעת של הבכור הכל יכול, ואז אני מחזיר אותו למקום. אתה הכהן של המשפחה, ולכן גם יש לך כוח. כשפודים בכור ופודים בכור בהמה טהורה, פודים גם את פדיון פטר החמור. אומר שם רש"י, מזכירים את החמורים של מצרים. ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. אלה 10 הבנים שחוזרים עכשיו, ויעקב שולח 10 חמורים מראובן ללא בנימין וללא יוסף. 10 שמצליחים להיות בטילים, והוא אומר לו, אבא, אתה לא שואל שאלות, אני לא עונה תשובות, הם לא שואלים שאלות, כולנו החמורים שנושאים עליהם את הרוכב. חמורי גרם, במובן הכי אציל של המילה הזאת. העולם שלנו עוד לא בנוי על המושג הנפלא כל כך של החמור. הנה מלכך יבוא לך, אני ורוכב על חמור. היה פעם איזשהו שיר ישראלי, אני עוד לא יודע אם הוא רץ היום או לא, כבר לא שם לב. משיח לא בא, משיח לא מצלצל, אתם זוכרים? משיח לא מצלצל, משיח כן מצלצל. שיר טוב. לא זוכר את המילים שלו בכלל, אבל אני זוכר את הניגון. אני מאחל לעצמי שאף פעם המשיח לא יצלצל. כי משיח שיבוא בטלפון, אני אהיה בממתינה. זה יהיה משיח סלולרי. זה יהיה משיח דור שלישי כזה. יעשו איתו אפליקציות. זה לא יהיה רוח אפינו, משיח השם. מלכך זה לא צדיק מושיע, זה צדיק שנושע מהפנטזיה של המושיע. זה אני שהוא כל כך עשיר, עד שאין לו שם אלא לקרוא לו אני. והוא כבר לוקח את כל מה שהורכבנו על החמור ההוא מאז, והוא רוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. אתם מבינים מה לא היו בטוחים 70 הזקנים שתלמי המלך יבין? לכן תרגמו וירכיבם על נושא בני אדם. אבל וירכיבם על החמור פירושו וירכיבם כדי ללמד אותם את התפקיד של עם ישראל. את ההבנה הזאת ביקש רש"י לציין באותו החמור, החמור המיוחד. הוא החמור של ערב שבת בין השמשות, הוא החמור שחבש אברהם אבינו, הוא החמור שהרכיב עליו משה רבינו, הוא החמור שיגלה עליו משיח בן דוד במהרה בימינו ממש.